טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו זוכים לקבל את פניו של רב תנובה הרב ויקמן, שהוא יסביר לנו בפועל. אנחנו קצת למדנו בשיעורי הלכה השנה, למדנו תוך הנושאים שיש, למדנו על, גם על חלב וגם על חליבה וגם על אבקת חלב עקום וחלב עקום, למדנו הרבה דברים, אבל לראות תלמיד חכם שנמצא גם בסוגיה וגם בתוך השטח, אז ביקשנו מהרב לבוא ולתת לנו שיעור. הסכים בשמחה, ואנחנו ממש שמחים ככה על הזכות. בכבוד.
שלום לכולם. בהחלט מרגש להיות במקום הזה, בעיר הזאת, בישיבה הזאת, לראות כל כך הרבה תלמידים, כזה גודל, ממש מרחיב את הלב ומרגש מאוד. הייתי פה בעבר, לפני הרבה עשרות שנים, ולראות את זה כמו שזה היום, זה באמת מדהים. אז יישר כוחכם שאתם מחזיקים את המקום הזה ולומדים פה תורה, זה באמת מרומם. אז ברשות ראשי הישיבה, הרבנים, הרמים, אני אנסה קצת לפרוס בזמן הקצר היחסית שיש לנו, מה הדברים שנעשים בפועל היום בתנובה. אחרי שאתם למדתם קצת את נושא החליבה והחלב, אז אני אתאר קצת מה אנחנו משגיחים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את הדברים וכן הלאה. אם אני לוקח את ההשגחה על החלב, אז כשאנחנו מדברים על כל כשרות החלב, אז בעצם אני מפריד בין החלב עצמו, שהוא חומר גלם העיקרי שאנחנו מקבלים ממנו, אנחנו מייצרים המון מוצרים, ויש כמובן עם החלב יש לו חומרי עזר רבים שאנחנו משתמשים בהם כדי לעשות את המוצרים השונים, יוגורטים, גבינות, מעדנים, כל מיני דברים אחרים, שבמידה מסוימת זה דומה לכל תעשיית המזון. שבכל תעשיית מזון יש מערכות ייצור ויש הרבה חומרי גלם, וצריך לדאוג שמערכות הייצור האלה יהיו כשרות, אם יש צורך לפעמים לעשות הכשרות, יש בהם רמות כשרות שונות, יש כשרות לפסח, אז זה מאוד דומה גם בתעשיית החלב. מה שמייחד את תעשיית החלב זה החומר גלם היסודי, החלב, שיש בו כמה דברים מעניינים ומיוחדים, שאותם אני אנסה לפרט בהמשך. יש גם כמה חומרי גלם שהם מאוד מיוחדים לתעשיית החלב, שזה האנזים שמגבן את החלב, שהוא גם כן נושא מאוד מעניין בפני עצמו, אבל לא יודע אם נספיק לגעת בו היום. וגם נושא המחמצות, שזה תרביות חיידקים שאיתם מחמיצים את החלב, עושים יוגורטים וגבינות וכדומה. וזה גם כן נושא מעניין, וזה נושא שבאמת יותר קשור לתעשיית החלב. יש דברים דומים גם בתעשיות אחרות של לחם, של כל מיני דברים בתעשיית התרופות, שעושים תעשיות של פרמנטציה, של תסיסה, אבל זה נראה, אני לא יודע אם נגיע לזה בהמשך. אבל אני רוצה להתחיל עם הנושא של החלב עצמו, כשרות החלב עצמו. ואני אחלק בין ימות השנה לפסח. ונתחיל עם ימות השנה. אם בימות השנה, בימות השנה אנחנו בעצם משגיחים על שלושה דברים. ואני אתחיל מהקל אל הכבד. זאת אומרת, אנחנו משגיחים על דבר אחד שהוא ברמה של אולי פחות מדי רבנן, משהו ברמה של כנס שכנסו חכמים, אנחנו נעבור לאיסור דרבנן, לגזרה דרבנן, ואולי נגיע למשהו שאולי נוגע אפילו באיסור דאורייתא. אז נתחיל מהקל לכבד, ואני אומר, אנחנו במשך ימות השנה, לא בפסח, אנחנו משגיחים בחלב על שלושה דברים. כשאני מדבר שאנחנו משגיחים על חלב, אז אם אני מדבר על תנובה, כשאני נכנסתי לתנובה לפני ממש קרוב ל-30 שנה, אז היו מספקים חלב לתנובה בערך 800 או 850 רפתות. היום, מכל מיני סיבות, זה מספר הרבה יותר מצומצם. אנחנו מדברים על רפתות הרבה יותר גדולות, אבל מספר יותר מצומצם, שזה כמובן מקל על ההשגחה. אנחנו צריכים להשגיח היום בערך רק על 400 רפתות או 350 רפתות, וזה גם כן הרבה מאוד, כי הרפתות האלה פרוסות מצפון רמת הגולן עד דרום הארץ, הערבה, הנגב הדרומי וכן הלאה. אז כשזה פרוס על כל הארץ, אתה צריך להשגיח לא על איזה מפעל מסוים שמייצר לך איזה חומר גלם, אלא על 400 יצרנים שהם במקומות שונים, וחלקם הגדול זה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות. אז זה באמת מאתגר גדול. אני אתחיל עם זה שכשאני נכנסתי לתנובה, אז לא היה השגחה בכלל על הרפתות. לא היה השגחה על הרפתות. תכף אני אגיד על מה סמכו. היה על מה לסמוך. אבל לא הייתה השגחה על הרפתות. היום יש לנו השגחה על כל רפת ורפת, ואני אסביר בהמשך איך אנחנו עושים את זה. אז אני אתחיל בדבר הכי פשוט שאנחנו משגיחים עליו, וזה חלב שנחלב בשבת באיסור. אנחנו יודעים, הפרות נותנות חלב 365 יום בשנה, זאת אומרת, לא כל פרה נותנת 365 יום בשנה, היא נותנת תקופה, ואחרי זה יש לה תקופת יובש, שזה נקרא, כלומר שהיא לא נותנת חלב, ואז היא נכנסת עוד פעם להיריון, זאת אומרת, לפני המלטה זה ככה, שהיא לא נותנת חלב, ואז היא ממליטה, ואז היא עוד פעם מתחילה לתת חלב, במשך 8-19 חודשים, ונכנס עוד פעם לתקופת יובש, אבל סך הכל, כל הרפת עצמה, שיש בה תמיד עשרות או מאות פרות, אז היא נותנת חלב כל יום, 365 יום בשנה, וחולבים את הפרות בדרך כלל בין פעמיים לשלוש פעמים ביום. רוב המקומות חולבים שלוש פעמים ביום, חלק מהמקומות חולבים פעמיים ביום. עכשיו, אז חליבה נעשית גם בשבת. מבחינה הלכתית, יש דרכים שמותר לחלוב בשבת. הדרך המופיעה הפשוטה שמופיעה בשולחן ערוך, זה לחלוב על ידי גוי. אף על פי שבדרך כלל אנחנו אומרים שאסור לומר לגוי לעשות בשבילנו מלאכה בשבת, אבל במקרה הזה משום צער בעלי חיים, התירו לומר לגוי לחלוב לך את הבהמות בשבת. אז זה הדרך הפשוטה והמקובלת לחלוב על ידי גוי בשבת. אבל הנושא הזה של חליבה על ידי גוי בשבת, וזה אני יכול, הייתי יכול לתת שיעור בפני עצמו, לספר על הפולמוס הגדול שהיה בתחילת ההתיישבות בארץ, שהיו פה, התחילו לחלוב פה בארץ, ולא היה אפשר לחלוב על ידי גויים. זה היה בלתי אפשרי, כי לא היה אפשר להכניס את הגויים למקומות ההתיישבות של היהודים. זה היה מסוכן, היה בזה בעיות ביטחוניות, ואז הייתה התלבטות מאוד מאוד גדולה ומחלוקת גדולה מה לעשות, איך אנחנו חולבים בשבת ביתר. והרבנים התעסקו מזה, המון המון רבנים פוסקי הלכה, גם בארץ, גם באירופה, בחוץ לארץ, שנשאלו על כך, הביאו את דעתם ועמדתם, וניסו למצוא פתרונות איך יהודים מקיימים רפת בשבת. כי אם אי אפשר לחלוב על ידי גוי, מה עושים? ואז עלו כל מיני פתרונות, שאני כאמור אני לא רוצה להרחיב בהם כעת. וניסו למצוא פתרונות איך אפשר לחלוב לא על ידי גוי בשבת. אז כמו אני אומר, אני לא אחיד בזה, אבל מה שאני אגיד, מה שאני אגיד זה ש אחד הניסיונות לפתור את הבעיה אמרה, אולי אם יהיה לנו מכונות חליבה, אז המכונות חליבה יוכלו אולי לפתור את הבעיה. עכשיו היה אני מדבר על תקופה כזאת שלפני 100 שנה או 80 שנה או 90 שנה לא היה בארץ מכונות חליבה. אנשים חלבו ידנית. כן, עוד מקום המדינה או אפילו קצת אחרי זה, אז אנשים חלבו ידנית לתוך דליים, והדליים העבירו אותם לקדים, והקדים העבירו אותם לתנובה, וככה זה היה. מכונת חליבה הראשונה שהובאה לארץ, הובאה לקיבוץ חפץ חיים. והיא הובאה בגלל שהקיבוץ הזה ניסה למצוא פתרון איך אפשר לחלוב על ידי יהודים בשבת בהתר. כי לא היה אפשר על ידי גויים. והפתרונות האחרים היו פתרונות מאוד חוקים, הפתרונות שניתנו. ובפתרון הזה עסקו בו בעיקר בזמנו אנשי הקיבוץ, היה שם יהודי שאני ברגע זה שכחתי את שמו, אבל הוא יהודי שמאוד קידם את העניין הזה, והוא היה בקשר עם החזניש מצד אחד ועם הרב הרצוג בצד שני, וניסו למצוא פתרונות האם אפשר על ידי המכונה הזאת, שהייתה מכונה מאוד מאוד פרימיטיבית יחסית למה שקיים היום, שאפשר יהיה לחלוב בשבת ביתר. ואפילו הרב הרצוג בזמנו נתן תקציב לקיבוץ, דאג לתקציב לקיבוץ כדי שהם יוכלו לרכוש את מכונת החליבה הראשונה. והחזוניש נתן הנחיות איך אפשר לחלוב בהיתר בעזרת המכונה, והיו לו בעצם שתי הצעות. הצעה אחת אומרת שמרכיבים את הגביעים לעטיני הפרה ומתחילים לחלוב לעיבוד, ואז בצורה מסוימת אחר כך כשהחליבה כבר עובדת אוטומטית על ידי המכונה, אפשר להעביר את הצינור למיכל שמיועד לשמירה. ואז הוא אמר שהחליבה הראשונית הזאת שאתה חולב, מתחיל לחלוב, מצמיד את הגביעים, זה נקרא כמו, זה חליבה בידיים, אבל החליבה הזאת הולכת לאיבוד. וכשהחליבה הולכת לאיבוד, אז אין בזה איסור חליבה בשבת. שוב, אני לא נכנס ליסודות משום מה אסור חליבה בשבת, אבל מקרה כזה זה לא נקרא משום, אין בזה משום מפרק, משום דש, ואז הוא יתיר את החליבה לאיבוד הזאת, ואחרי שכבר המכונה חולבת מעצמה, אז אפשר להעביר אותה לשמירה. זו ההצעה הראשונה שלו. והצעה השנייה הייתה איכשהו להצמיד את הגביעים לעטיני הפרה, ואז באיזה מצב של שעון שבת שהוא יתחיל להפעיל את החליבה יותר מאוחר אחרי שהצמדת, שאתה לא עושה בידיים, והשעון שבת בעצם יחלוב, ואז זה מעין איזשהו גרמה כזה שאתה רק גורם את זה ולא עושה באופן ישיר, כמו שאתה למשל נניח תדליק מתק חשמל בזמן שהשעון שבת מופסק, ואז השעון שבת ידליק את האור יותר מאוחר, אז אתה עשית גרמה, אתה גרמת, לא עשית באופן ישיר ידלקת את האור, אבל גרמת לכך שהאור יברק. כמובן, הדברים האלה הם לא מותרים בדרך כלל בשבת, סתם כך, מישהו סתם צריך איזה אור, איזה מכשיר חשמלי, אלא רק במקרה צורך גדול, ופה במקרה הזה ש כמו שהתירו על ידי גוי, התירו גם בצורות האלה, גם החזוני שהתיר את זה לקיבוץ חפץ חיים, וכך הם נהגו לעשות והתחילו עם המכונות חליבה. אחר כך באמת התפתח העניין הזה של החליבה הזאת בשבת, העניין של המכונות, ושכללו אותם יותר ממה שאמר בסוף החזון איש, ומצאו שני דרכים של אפשרות להשתמש במכונות חליבה, לחליבה בשבת גם על ידי יהודי בהתר. אז אם כן, ומי שהתעסק בזה זה מכון צומת ומכונים אחרים, שהם מצאו דרכים איך לאפשר את העבודה גם ליהודי בצורה שונה מיום חול, שהוא יוכל לחלוב גם בלי עזרתו של גוי. אז אם כן, אם אני מסכם את העניין הזה, אז בפועל היו שלוש אפשרויות לחליבה בשבת ביתר, או על ידי גוי, או בשתי צורות, בגרמה, או שהחלב הראשון הולך לאיבוד, בעזרת מכונות חליבה. ואם חלבו בצורה כזאת, אז החלב היה, הוא מותר, אין שום בעיה, החלב הזה מותר, הוא מקשר גם למאדרים. אבל כמו שאמרתי לכם, יש הרבה מקומות לא דתיים, חילוניים, שלא הכניסו את המערכות האלה, ולא חלבו על ידי גויים, וחלבו, יהודים חלבו בעצם באיסור בשבת. ואז השאלה אם החלב הזה, שנחלב בשבת באיסור, לא בדרכים המותרות שתיארתי, השאלה אם החלב הזה הוא כשר או לא כשר. ובעניין הזה יש מחלוקת. מצד אחד יש פוסקים גדולים, מובהקים, חשובים, כמו המשנה ברורה למשל, שאומר שזה מותר. שבסופו של דבר, גם אם יהודי עשה מלאכה בשבת באיסור, אפילו במזיד, אז החלב הזה, לא החלב, המלאכה שהוא עשה, מה שהוא עשה מותר ליהודי אחר להשתמש במוצאי שבת, ואפילו לא צריך להמתין בכדי שיעשו. זה עמדה פשוטה, גם, כותב המשנה ברורה, גם אם זה נעשה עבור יהודי מסוים. אבל יש כאלה שחלקו על זה מסיבות שונות, או בגלל שזה נעשה דרך קבע, או בגלל שיש פה איזה חילול השם, או בגלל כל מיני סיבות אחרות שחשבו שבסופו של דבר ראוי להחמיר בעניין, ואם יהודי עושה את זה במזיד עבור אחרים בעצם, אז ברגע שאתה קונה ממנו בחלב ומשתמש בחלב, אז אתה במידה מסוימת מעודד אותו, מסייע לו, ולכן הדבר הזה יהיה, זה לא תקין של להשתמש בחלב שנחלב בשבת באיסור. עכשיו, מה נעשה כשיש מחלוקת כזאת? זאת אומרת, מצד אחד יש כאלה שמתירים, מצד אחד יש כאלה שאוסרים את החלב הזה. אז מה עושים? זה כשר או לא כשר? אז כאן אנחנו נשים גם לשאלה שהיא נוגעת לשאלה איך מגדירים, מה זה הרבה פעמים כתוב כשר למאדרים. כשר למאדרים. מה זה כשר למאדרים? לכאורה, אם זה כשר, אז זה כשר. מה זה כשר למאדרים? זה כאילו כשר על באמת. זאת אומרת, זה באמת כשר. זה לא... ברגע שדבר הוא כשר, הוא כשר. יש או כשר או לא כשר. מה זה כשר למהדרין? מה זה למהדרין? אז באמת, אני לא יודע אם כולם הולכים בדרך הזאת, אבל מה שהיה ראוי בעיניי, שיהיה הבחנה בין כשר רגיל לכשר מהדרין, זה בדיוק, זה נועד, ההבחנה הזאת נועדה בדיוק למקרים כאלה של מחלוקת. אם יש לי חלב כזה שנחלב בשבת באיסור, מצד אחד אני לא יכול להגיד שהוא לא כשר. אני לא יכול לבוא להגיד שהוא לא כשר, כי הרבה פוסקים חשובים וגדולים ומקובלים, אומרים שהוא כשר, שהוא מותר לשתות אותו. מצד שני, יבואו אל אנשים ויגידו לי, תשמע, מה אתה נותן לנו חלב כזה? אנחנו הולכים לפי הפוסקים שמחמירים בעניין הזה וחושבים שהחלב הזה הוא לא בסדר, הוא לא כשר. אז מה אני עושה כנותן כשרות? אז פה אני מחלק בין כשר לכשר למאדרין. כשר למאדרין זה אומר שגם אם אתה הולך על פי הפוסקים המחמירים, אתה יכול להשתמש בזה. כי אני פה נותן לך רק חלב שלא נחלב בשבת באיסור. אבל מצד שני אני לא יכול להגיד שזה לא כשר. אז זה כשר, יש פוסקים גדולים וחשובים שאפשר לסמוך עליהם, שזה כשר, שזה בסדר. אז זו הבחנה שאמורה להיות, לפי דעתי, בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין, בדיוק למקרים כאלה של מחלוקות. כשיש מחלוקות בדבר מסוים, אם הוא כשר או לא כשר, אז אם יש פוסקים שמקובלים, שאומרים שהדבר הזה כשר, אתה לא יכול להגיד שהוא לא כשר. תכתוב שהוא כשר. מצד שני, איך אתה מתחשב באותם אנשים שסומכים על אותם פוסקים שאוסרים את זה? לצורך זה אתה מייצר ואתה אומר כשר למהדרין. ואז מי שמחמיר, לפי הדעות הרוצה להחמיר לפי הפוסקים המחמירים יותר, הוא לוקח את המוצרים של כשרות למהדרין. של מה? של השבת? בוא נאמר ככה, בפועל, ביום ראשון שמגיע לי חלב, אני תכף יגיע לזה עוד רגע, אבל שמגיע לי חלב ביום ראשון, אז לא, אז הרוב הוא יכול להיות חלב שנחת שבת באיסור. זה לא פשוט, מה שאני אומר עכשיו. למה? כי גם המקומות שלא חולבים בהיתר, אז זה לא ברור שכל החלב שהם חולבים הוא אסור, כי א' תמיד לכל אחד יש לו גם גויים שחולבים. אז חלק מזה נחלב ויהיה. חוץ מזה אני לא יודע אם מה שאסור זה רק החלב הראשון שנחלב, אבל אולי החלב אחר כך שנחלב באופן אוטומטי בהמשך אולי הוא מותר, ותמיד גם מעורב איזה חלב של יום שישי, שלא מספיקים לאסוף אותו לפני שבת, חלב של מוצאי שבת. אז רק שנייה, במציאות אני אגיד, קודם כל לגבי המציאות אני אגיד לך קודם שברוך השם, אני, היה לי חזון לפני 30 שנה כשנכנסתי לתנובה, לקח 30 שנה להגשים אותו, וברוך השם היום הגענו למצב כזה, וזה עניין של חצי שנה אולי, זה הכל, שהיום כל החלב שנכנס למחלבות תנובה הוא כולו מהדרין, אין חלב לא מהדרין, אין חלב שנחלב בשבת באיסור שנכנס למחלבות תנובה. לקח הרבה זמן, אבל זה המצב היום, אבל זה לא היה עד לפני חצי שנה או שנה. לא, היום כל הרפתות שתנובה מקבלת מהם חלב, חולבים בשבת ביתר. ועם פיקוח. אז נגיע עוד מעט רגע. אז... מה? יש עוד דברים. זה לא רק הדבר היחיד שמבחין בין קשורי למר. זה דבר אחד שנתון מחלוקת. יש עוד דברים. עכשיו... אז אמרתי שאז הדבר הראשון שאנחנו משגיחים עליו זה העניין הזה של חלב שנחלב שבת באיסור, שהוא נועד רק להבחין בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין. זאת אומרת, נניח אני אחזור, הקדמתי את המאוחר בגלל השאלה שלך, אבל נניח שנחזור למצב שהיה ב-30 שנה האחרונות, אז היה גם חלב שנחלב בשבת באיסור וגם חלב ביתר. אז יש לנו מערכת של משגיחים שמסתובבת ברפתות ובודקת ואומרת, זה החלב שנחלב בשבת באיסור, אותו אנחנו מפנים רק לקשרות רגילה. למה? סומכים על הפוסקים שזה מותר. ולצורך מוצרי מהדרין אנחנו לוקחים רק חלב שלא נחלב בשבת באיסור. אחת משתיים, או שהוא נחלב בימות החול, או שהוא נחלב בשבת אבל ביתר, בצורה מותרת, ושיש לנו השגחה על זה. אז איך המשגיחים היו משגיחים? אז איך זה נעשה בפועל? אז היו הולכים ביום ראשון או במוצאי שבת, היו הולכים לכל הרפתות שבהם חולבים יהודים בשבת בצורה אסורה, והיו בודקים את כל החלב שבאמת המיכל התרוקן. זאת אומרת, שבאה המשאית ורוקנה את החלב, הביא אותו למחלבות תנובה, הוא נקלט כחלב כשר רגיל. אחרי שהמשגיחים ראו שהמיכלים ריקים במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר, מרגע זה ואילך, הם שידרו בתוך מסופון שיש לה משהו כזה, משעה זאת וזאת, כל החלב שנחלב מכאן ואילך, הוא עכשיו יקשר למהדרין. כי המאכל התרוקן מהחלב שנאכל בשבת באיסור, וכן הלאה. יש כל מיני שיטות אחרות, זה קצת מסובך, איך בודקים את זה וזה, אבל המשימה הראשונה שאנחנו משגיחים עליה, שהיא, אמרתי, הדבר אולי הכי פחות בעייתי מבחינה הלכתית, זה העניין הזה של חלב שנאכל בשבת איסור, שהוא קשר, אבל עדיין יש כאלה שאומרים שזה לא מהדרין, שזה לא לכל הדעות, ולכן המשגיחים היו ברפתות, השגיחו ברפתות על מנת להבדיל בין החלב הכשר רגיל לכשר מהדרין. וזו עבודה שבעיקר הייתה במוצאי שבת וביום ראשון. כן? היה במוצאי שבת וביום ראשון, היה צריך לדאוג לראות להבדיל בין החלב שנאכל בשבת באיסור לבין החלב שנאכל בהיתר. זה נושא אחד. הנושא השני, שהוא אמרתי שזה כבר איסור דרבנן ברור, זה נושא של חלב נוכרים. וחלב נוכרים זה משנה מפורשת, מסכת עבודה זרה, שהמשנה אומרת שחלב שחלבו גוי בלי שישראל רואה את החליבה, זה אסור. החלב הזה הוא אסור. וזה איסור דרבנן ברור. למה חכמים אסרו את זה? הם אסרו את זה מטעם שיש חשש שהגוי יכול לחלוב גם את החלב, את החיות הלא כשרות שלו, כי חלב הוא חלב, אבל אפשר לחלוב מבמה כשרה, אפשר לחלוב מבמה או חיה לא כשרה. והכלל הוא שהיוצא מהכשר הוא כשר, זאת אומרת החלב שנחלב מבעל חיים כשר הוא כשר, ואילו חלב שנחלב מבעל חיים שאיננו כשר, אז גם החלב שאיננו הוא כשר. לכן חלב של נעקה הוא חלב אסור, וחלב של סוסה הוא חלב אסור, וחלב של אתון חלב אסור, וכן הלאה וכן הלאה. לעומת זה חלב של פרה, של כבשה, של עז או של תאו אולי, בפלו, אז זה חלב שמותר, כי הבעל חיים מותר. ואצל הגוי היה חשש שהוא יש לו בעלי חיים כאלה ובעלי חיים כאלה, והוא יכול להרבב את זה, והוא יכול לחלוב גם את בעלי החיים עצמאים שלו. ולכן אסרו חכמים ואמרו שיהודי צריך לבדוק ולראות, כי הוא לא יכול להבחין אחר כך. הגמרא אומרת שהוא כן יכול להבחין באיזושהי צורה גם אחר כך, אבל זה רק אם זה ממש חלב טהור לעומת חלב טמא, יש להם צבע שונה קצת, אבל אם זה בתערובת אז אי אפשר להבחין. כך אומרת הגמרא. אז זה פשוט, אז זה יש לנו איסור דרבנן של חלב נוכרי. אלא מה? שברוך השם, אנחנו מדינת ישראל. מדינת ישראל, כל הרפתות של פרות, הם ברוך השם בבעלות יהודים. אז לכאורה אין לנו בעיה. איפה יש לנו כן בעיה קצת? זה בחלב כבשים וחלב עיזים. חלב כבשים וחלב עיזים, יש גם דירים. רפת אנחנו קוראים למקום שבו יש פרות, דיר אנחנו קוראים למקום שיש צון, כבשים או עיזים, ודירים יש גם בבעלות לא יהודים במדינה. אז קודם כל צריך להשגיח על הדירים הללו, שכיוון שהחלב שם נחלב על ידי לא יהודים, וזה בבעלות לא יהודים, אז צריך להשגיח על זה. זה נושא אחד שהוא חשוב. לעומת זה בבקר, לכאורה, שזה רוב החלב שיש בארץ ורוב הרפתות, כולם מבעלות יהודים. אלא מה? שגם פה יש לנו שאלה מעניינת. מה הדין או מה קורה כאשר הרפת שייכת ליהודי, אבל החולבים הם חולבים לא יהודים. וזו תופעה שקיימת בהרבה מאוד רפתות בארץ. גם רפתות של יהודים מעסיקים לא יהודים, פיליפינים, סינים, תאילנדים, ערבים, שמעסיקים אותם בחליבה. אז מה הדין? האם גם כאן יש את הגזרה או את האיסור של חלב נוכרים, שלא יהודי חולב, אבל זה רפת של יהודי. אז בשולחן ערוך כתוב ששפחות שחולבות בבית יהודי, אז אם אין בית של גוי שמפריד בין הבית של היהודי לבין הרפת, אז החלה מותר, ולכתחילה אפילו מותר לתת להם לחלוב, ואין חשש. אז לכאורה זה פותר את הבעיה, ובאמת המון המון שנים סמכו על זה, ואף אחד לא התייחס לשאלה שבאמת יש חולבים לא יהודים, ולקחו את החלב הזה בתור חלב ישראל למאדרין, לא היה בזה שום בעיה. עד שבא הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הרב יוסף שלום אלישיב, והוא טען את הטענה הבאה. הוא טען ש נכון ששפחות שחולבות בבית יהודי זה מותר, זה כתוב ברמה בשולחן ערוך, אבל הוא אומר, לא סיבה לכך, למה זה מותר? בגלל שיש מרתת. זאת אומרת, יש איזה פחד, איזה של השפחה מהבעלים היהודים, שהיא לא תערב וחלב אסור. כי היא פוחדת מהבעלים היהודי שלה, שייתן לה על הראש, אם יתערב לו, יעיף אותה בכלל מהעבודה. אומר הרב אלישיב, זה נכון, כשהבעלים הוא מקפיד על שמירת תורה ומצוות, הוא מקפיד על כשרות. אבל אם הבעלים הוא חילוני, והוא לא שומר תורה ומצוות, והוא לא מקפיד על זה, אז אין מרתת. אז לכאורה, גם אם גוי חולב בבית יהודי, אז זה יעשו. אז הוא טען טענה כזאת, הוא אמר, כל עוד שהחולבים, אם יש חולבים גויים, אצל יהודים שהם שומרי תורה ומצוות, אין בעיה. זה הוא מסכים, זה הדין של הרמה, שכן ערוך שאומר, ששפחות שחולבות בית יהודי, החלב שלה מותר אפילו חתחילה. אבל הוא אומר, אם הגויים חולבים בבתים של, ברפתות ששייכים ליהודים חילונים, של קיבוצים, של אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אז כאן לכאורה צריך השגחה, הוא אומר, זה יהיה חלב נוחים. טוב, הנושא הזה היה, זכיתי להרבה דיונים איתו להיות עם הרב אלישיב בנושא הזה. בסופו של דבר, הוא הסכים שלמרות שאין בעצם מרתת בגלל כשרות, אבל יש מרתת לכל אחד ואחד מהפועלים האלה, יש לו מרתת בגלל בעיה של איכות החלב. כל חלב שמגיע למחלבה, בודקים את האיכות שלו, בודקים את השומן שיש בו, את החלבון שיש בו, בודקים שאין בו חיידקים, בודקים בו את הצבע שלו, את הטמפרטורה שלו, את הכל, שהוא לא יתחמם בינתיים. ורק אחר כך אפשר לקבל אותו למחלבה. ואם הוא עם הרבה חיידקים למשל, אז, או אנטיביוטיקה לפעמים, או דברים אחרים, אז פוסלים אותו, לא מקבלים אותו למחלבה בכלל. עכשיו, ברור שכל בעל בית, אם הפועל שלו יעיז להביא איזה חלב זר, לא מערפת שלו, שהוא מכיר אותה, שהוא יודע, שהוא מפקח עליה, שהוא שומר על בריאות הפרות שם, בריאות העתינים וכן הלאה, אז הוא יעיף את הפועל שלו באותו יום. כי הוא מסכן את כל החלב שלו, כי אם הוא יכניס שם חלב שיש בו קצת יותר חיידקים, או יש בו קצת בעיה מסוימת, אז הוא יקלקל לו את כל החלב, לא רק את ה-50 ליטר שהוא מביא או 20 ליטר. זה יקלקל את כל ה-5,000 ליטר שנמצאים במחל, או 20,000 ליטר לפעמים. אז יש מרתת כזה. אז הרב אלישיב הסכים לזה, שזה באמת משנה את התמונה, ובסופו של דבר הוא אמר בכל אופן לעשות איזשהו השגחה חלקית. זאת אומרת, לא השגחה ממש כל חליבה וחליבה, אבל כן לעשות השגחה סמלית כזאת של מפעם לפעם. הוא מצא תשובה של בעל שוט זקן אהרון, אחד מהמשיבים החשובים, שניים, שלוש דורות, והוא כותב שעל מקרה של השגחה כזאת של חלב, שאפשר להסתפק במקום אחד שמישהו משגיח הולך, וכל כמה ימים הוא מגיע לרפת אחרת, שזה מספיק מבחינת חלב ישראל. אז אנחנו לא סומכים על זה בדרך כלל. כלומר, לעניין הזה אפשר לסמוך על זקן אהרון הזה, ותעשו השגחה מפעם לפעם, מי שהשגחה סמלית כזו, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, משהו כזה. אז אוקיי, אז זה דבר שני, אז אנחנו הכנסנו את המערכת הזאת, זה היה מאוד מאוד לא פשוט, והכנסנו באמת, התחלנו להשגיח לפי הדרישה הזאת של הרב אלישיב, עשינו השגחה ברפתות, במתכונת הזאת שהוא אמר. ולאט לאט, בהתחלה עשינו את זה רק בחלק מהרפתות, אבל לאט לאט הרחבנו, והיום זה קיים בכל הרפתות כולם, שעושים את ההשגחה הזאת. וההשגחה הזאת נותנת לנו פתרון לעניין הזה שהחלב הוא חלב ישראל גם למאדרים. גם לשיטתו של הרב אלישיב, שיש מקום לחלק ושפחות שחולבות זה רק בבית של יהודי שומר תורה מצוות, ולא בית של יהודי שומר תורה מצוות. גם את זה אנחנו פותרים על ידי ההשגחה הזאת של המשגיחים. מה עושים בדירים? בדירים ששם יש ממש בעלים גויים, לכאורה שם צריך ממש השגחה, כל חליבה וחליבה. אז גם כאן, היה איזה קולה מסוימת, כיוון שהחלב שלהם כולו מיועד לגבינות ולא לחלב שתייה, לפחות כך היה בעבר, התחלה, היו, לא היו מוצרים את זה חלב שתייה אלא רק גבינות, והגמרא אומרת שחלב תמה איננו עומד, אז לכן אומר מה שיכול להיות שאם נעשו גבינות מתוך החלב הזה, אז יש מקום להתיר, ובזמנו הרב שהיה לפניי בתנובה במשך זמן יחסית קצר, הרב דאום זכר צדיק לברכה, אז הוא בזמנו שאל את הרב שפירה, את הרב אברהם שפירה זכר צדיק לברכה, והוא אמר לו שאפשר לסמוך על זה, שהחלב מיועד לגבינות ואין צורך לעשות השגחה על הרפתות האלה. בכל אופן אנחנו כן היום מבצעים על זה השגחה ועושים על זה השגחה כמעט כל יום. גם הרב אלישיב הסכים שאם נעשה השגחה לא כל יום אלא פעם לפעם, אפשר לקרוא לזה חלב ישראל בקשות רגילה, לא קשות מאדרים. אז אם כן, הדבר השני עליו אנחנו משגיחים, כמו שאמרתי, וואו, איך הזמן שלנו רץ, וואו. רשמתי לי 8 דברים שאני צריך לדבר, ואני בדבר הראשון. אז תצטרכו להזמין אותי עוד פעם. אוקיי. אז אם כן, אז גם העניין הזה של חייב נוחרים, אני עוד לא אמרתי, לא הזכרתי זה בכלל, כל הנושא של חייב נוחרים, בימינו יש איזה מחלוקת. כמו שאמרתי שיש מחלוקת על חלב שנחרה בשבת באיסור, גם על חלב נוחרים, למרות שזה דין מפורש במשנה, ואף אחד לא יכול לחלוק עליו, כלומר, זה מפורש, אף אחד לא יכול להגיד שחלב נוחרים הוא מותר. לא, חלב נוחרים בטוח מסור. אבל יש כאלה שאומרים, שיכול להיות שבימינו, מסיבות כאלה ואחרות, החלב הוא לא אסור, בגלל שהוא לא נחשב לחלב נוחרים. למה? בגלל כמה סיבות. שני סיבות עיקריות, בוא נאמר, שתי סיבות עיקריות. סיבה עיקרית אחת, בגלל שהמציאות היא כזאת, שמסיבות שונות אין שום חשש אמיתי שמישהו יערב משהו בחלב. אז יש מחלוקת האם במקרה כזה שברור שלא יערבו חלב, זר. למה? בגלל שזה מאוס להם, למשל ערבים, למשל, אם זה ערבים, אז חלב חזירה הם לא יערבו כי זה מאוס להם, הם לא מגדים חזירים, הם לא מחכים חזירים, זה מאוד, מאוד מאוס להם. אבל גם חלב נעקות, שזה לא חלב מאוס להם, זה חלב שהם שותים, גם זה הם לא יערבו מסיבה שחלב נעקה, הרבה יותר קשה לחלוב אותו, ויש הרבה פחות חלב מאשר חלב פרה, והחלב הזה נחשב לחלב מאוד מאוד יקר. אגב, יש היום חלב בארץ, חלב של נעקות, שהבדואים חולבים אותם ומוכרים אותם במחיר הרבה הרבה יותר גבוה מחלב רגיל. אז אין שום חשש שמישהו ייקח חלב של נעקה, שהוא חלב מאוד מאוד יקר, ויערב אותו בחלב בקר, שהוא חלב הרבה יותר זול, וקל יותר לחלוב אותו. אז אין חשש אמיתי כזה. אולי הפוך יש, כן? שמישהו ייקח, יערב קצת חלב פרה בתוך חלב נעקה, וימכור את זה בתוך חלב נעקה. כי זה הרבה יותר זמין, הרבה יותר פשוט, אבל הפוך, אין חשש כזה. אז הרדבז והפרי חדש, הם דנים בשאלה, מה קורה אם אתה חולב, אם חולבים במקום מסוים, ואין שם בכלל בהמות מאות. אין חשש כזה. האם בכל אופן אנחנו נאסור או לא נאסור? אומר הרדבז, אומר הפרי חדש, הם אומרים לא, במקום כזה אין חשש. אפשר לשתות החלב, וזה לא נקרא חלב נוכרים. כי אין שם חשש, וכל כל האיסור של חלב נוכרים זה רק אם יש חשש של עירוב. כשאין חשש של עירוב, אין לך חשש. אז אין איסור. זה סיבה אחת שיכולים לומר שבימינו זה, אין את האיסור הזה. כמובן, למשל החתם סופר, הוא חולק עליהם. הוא אומר, לא, היה פה גזרה. ואם יש גזרה, זה לא רק חשש שמה יש עירוב חייב, אבל יש פה גזרה שגזרו אותה. ברגע שגזרו גזרה, אז הגזרה קיימת גם כשבטל טעמה. כך הוא טועם. ולכן לדעתו זה יהיה אסור. מה אני עושה שוב במקרה כזה? שבא לי הפרי חדש והרדבז, והרבה פוסקים אחרים בעקבותיהם שאומרים, בימינו אין חשש במקומות, יש הרבה מקומות שאין שום חשש של עירוב, האם זה יחשב חלב נוכרי, זה באיסור חלב נוכרי, או לא יחשב באיסור חלב נוכרי? ולעומת זה בא החתם סופר ואומר, לא, זה אסור לגמרי, איסור חמור, איסור גמור. מה אני עושה? שוב, אני חוזר למקרה הזה של מהדרין ורגיל. בקשות רגילה, אני יכול להגיד, שמה, יש את הפוסקים החשובים של הרדבז, פרי חדש ואחרים, שולחים בקבותיהם, אומרים, זה מותר. אז אני לא יכול להגיד שזה לא קשר. מצד שני, יש הרבה אנשים שאומרים, לא, פתאום, אני מחתם סופר אומר שאסור, אני לא רוצה לשתות את זה. אז למהדרין, אני לא אכניס את זה, קשות רגילה, אני כן אכניס את זה. יש כאלה שאומרים, שגם אם אנחנו נלך על פי החתם סופר שמחמיר, עדיין בימינו יכול להיות שיש השגחה. גם אם אין השגחה, יש השגחה. למה אם אין השגחה? איך יכול להיות שאם אין השגחה, יש השגחה? הם אומרים, יש היום פיקוח ממשלתי ופיקוח של המחלבות, שהם בודקים את החלב, והם מפקחים שאתה לא מערב בזה חלב אחר. כי חלב, ההגדרה שלו בחוק היא חלב פרה. אתה לא יכול להכניס שם חלב אחר ולמכור אותו כחלב. כי חלב בחוק מוגדר כחלב פרה. ואם אתה תחרים שם חלב אחר של בעל חיים אחר, אתה עובר לחוק וישללו לך את הרישיון לספק חלב. אז אומרים חלק מהפוסקים, אומר זה חזון איש ואומר זה גם רב מוישה פיינשטיין, הם אומרים שאם יש פיקוח ממשלתי כזה, זה שווה ערך לפיקוח שלנו, שאנחנו יכולים לעשות פיקוח על החליבה, וזה בסדר גמור. אבל יש כאלה שחולקים על זה, שאומרים שלא. אז זה הנושא השני שאנחנו משגיחים עליו, זה הנושא של חלב נוכרי, ואני ממש ממש קיצרתי פה, כי יש פה המון המון מה להרחיב בעניין הזה, אבל זה הנושא השני. הנושא השלישי, ופה אנחנו נוגעים כבר בחשש איסור דאורייתא, ובגלל הזמן הקצר אני ממש אגיד אותו בראשי פרקים, זה נושא של חלב טרפות. אמרתי לכם קודם, שחלב מבהמה כשרה הוא כשר. חלב מבהמה טמאה, כמו נעקה, כמו אתון, כמו סוסה, כמו חזירה, זה יהיה חלב אסור. עכשיו, יש גם חלב שהוא חלב מפרות, והוא יכול להיות אסור באיסור גמור כמו חלב מחזירה. בדיוק. או כמו חלב מסוסה, כמו חלב מאתון, מנעקה. זאת למה? כי לפעמים יכול להיות שיש פרה שהיא טרפה. מה זה טרפה? היא קיבלה איזו פגיעה מסוימת שמטריפה אותה. יש הגדרות בשולחן ארוך, מסכת חולין, יש הגדרות מה מטריף את הבהמה. יש פגיעות מסוימות שהיא נפגעת בעיקר באיברים פנימיים שלה, שהבהמה נפגעת באיברים הפנימיים, בצורה כזאת שמטריפה אותה. ואז המשמעות היא שגם אם אתה תשחט אותה באופן כשר, אבל יש בה את הפגיעה הפנימית הזאת, הבהמה הזאת טריפה. עכשיו, ב-90% מהמקרים, או 95% מהמקרים, אנחנו מגלים את זה שהבהמה טריפה רק אחרי השחיטה. שאנחנו רואים את האיברים הפנימיים שלה, אנחנו יכולים לראות מה מצבם, ואז אנחנו פתאום יכולים לראות, וואו, היא טריפה, ואנחנו אוסרים את הבשר, והבשר הוא בשר טרף. זו סוגיה בפני עצמה, מה עושים הבשר הטרף הזה, ואיך מסתדרים איתו וכן הלאה. אבל פרה בדרך כלל היא בחזקת הקשרה. בחזקת, למרות שאנחנו יודעים שאחוז מסוים מהפרות בסופו של דבר נמצאות טריפות, אבל כל פרה בפני עצמה היא בחזקת קשרה. כי הרוב של הפרות הקשרות. אז לכן החלב הוא חלב קשר, אין שום בעיה. אבל לפעמים יש מקרים מסוימים שבהם יכול להיות שאתה מגלה שהפרה היא טרפה בחייה. דוגמה, בכל המלחמות האחרונות שהיו לנו, אם זה בצפון מול החיזבאללה, מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, ואם זה בכל מיני מבצעים שהיו בדרום, עופרת יצוקה, עמוד ענן, כל השמות שאני כבר לא זוכר את כולם, כל המקרים האלה שירו עלינו קטיושות או טילים מהצפון או מהדרום, תמיד קרה מקרה ואחד מהטילים האלה נפל לתוך רפת. נפל לתוך רפת, חלק מהפרות נהרגות, חלק מהפרות נפצעות. מי שנהרגה, נהרגה. אבל אלה שנפצעו, אז לפעמים יש שם פציעות כאלה שאנחנו צריכים לבדוק. אם הפציעה הזאת לא מטריפה את הפרה, כי אם מטריפה את הפרה, אז גם אם הפרה הזאת משתקמת או מחלימה וממשיכה לתת חלב, יכול להיות שהפרה הזאת, החלב שלה היה אסור. לפעמים יש פרה שסתם, אני יודע מה, היא נפצעה באופן קשה. איך היא נפצעה? היא קפצה מעל גדר ונפלה על הגדר, ואני יודע, נתקע למות בתוך הבטן, והרופא מטפל בה ומציל אותה, אבל בסופו של דבר היא נכנס למות לתוך הקרס, ויכול להיות שזה מטריף. ויש עוד כמה וכמה מקרים, ובעיקר מה שנוצרה בעיה לפני בערך 30 שנה, שגילו שיש טיפולים רפואיים מסוימים שהרופאים עושים, לפעמים יש פרות שחולות במחלה מסוימת שגורמת להם צרות צרורות, ויש היום טיפולים חירוגיים שכרוכים בניתוח שרופאים עושים, והפרה הזאת מחלימה והכל בסדר, אלא מה? שבמהלך הניתוח הרופא מנקב איברים פנימיים שלה, ויכול להיות שזה מטריף את הפרה. ואם זה מטריף את הפרה, החלב שלה יהיה אסור בדיוק כמו חלב של בהמה טמאה. כי חלב טרפה וחלב טמאה זה אותו דבר. שניהם אסורים באותה מידה. אז העניין הזה היה עליו גם כן ויכוח גדול מאוד, ובסופו של דבר אנחנו פה בארץ מצאנו דרך בשיחות עם הווטרינרים ובהתקשרות איתם שהם יעשו את הניתוח, והגענו אותם להסכמות שהם יעשו את הניתוח בצורה שאיננה מטריפה את הפרה, בלי לנקב שום איבר פנימי. ומדובר על זה, שכל ניתוח כזה ילווה עם השגחה, שהמשגיח יהיה נוכח בזמן הניתוח ויוודא שהפרה באמת לא הוטרפה. היום אנחנו מבצעים מאות פיקוחים כאלה כל שנה בניתוחים, וזה הנושא השלישי שאנחנו משגיחים עליו, כדי למנוע חלב טרפות. אז אמרתי, אז עכשיו אני מסכם את הדברים, כי הזמן שלנו נגמר, ולא הגעתי לפסח כמובן, ולא הגעתי לדברים אחרים, זה הכל עוד בשורה הראשונה של הנושא הראשון שדיברתי על קשרות החלב כאילו. אז אנחנו בעצם משגיחים על שלושה דברים. אמרתי, הנושא הזה של הפרדה בין שלא יהיה חלב שנחלב בשבת באיסור, שזה כנס שכנסו חכמים, שאדם לא יהנה ממלאכה שנעשתה באיסור בשבת. ויש את הנושא השני של חלב נוכרים, שפה יש לנו חשש אולי לאיסור דרבנן, וגם פה ראינו שיש מחלוקות. אבל החשש הוא בכל אופן איסור דרבנן גמור של רב נוכרים. ויש לנו את הנושא השלישי של השגחה על הניתוחי פרות האלה, ועל הנושא הזה של הטריפות, שלא יערבו חלב של בהמות טריפות, וזה כבר נוגע בחשש של איסור תורה, איסור דאורייתא. טוב, לא הספקנו לדבר על פסח, לא הספקנו לדבר על הפקת חלב, ועל דברים נוספים, וכל מה שעושים מחלב, וכמובן לא על הרבה מפעלים אחרים שתנובה מתעסק איתם, זה לא רק מפעלי חלב, אבל אולי בהזדמנות אחרת פעם נוספת. אז אם יש עוד איזו שאלה אחת, אני מוכן לענות. אוקיי, אז כבר אני אגיד דבר אחד. הפקת חלב עקום זה גם כן דבר שנתון במחלוקת. יש כאלה שאומרים שהפקת חלב היא יותר קלה מחלב ניגר, שברגע שנעשה הפקה לא גזרו על זה גזרה, אלא רק על החלב ניגר. אני אישית סבור שאין להבחין בין הפקת חלב לחלב ניגר. מי שמתיר, יתיר בשניהם, ומי שאוסר צריך לאסור בשניהם. הבעיה הגדולה היום בהפקת חלב, יש הרבה יסוד והרבה סיבות לאלה שמתירים היום חלב נוכרים בהפקת חלב, אבל הסיבה העיקרית בעיניי שראוי מאוד להחמיר בזה היום ולא להתיר את זה, וחבל אם מידה מסוימת שהרבנות הראשית מתירה בעצם את האבקות חלב נוכרים בארץ, זה הנושא האחרון שדיברתי עליו, הניתוחים. נושא הניתוחים בארץ אנחנו מפקחים עליו, בחוץ לארץ הוא לא מפוקח, לכן כל מי ששותה בעצם הפקת חלב נוכרים, אז הוא אולי סומך על כל מיני היתרים של הפקת חלב נוכרים, אבל בכל מקום הוא צריך לסמוך, הוא גם סומך על היתר הזה, שאין את הבעיה של הטריפות הזאת, והבעיה הזאת קיימת. אוקיי, אז זה לא כל כך פשוט, יש מקומות שזה, אני לא אומר, אבל שזה לא בטל ב-60, יש מקום שזה לא בטל ב-60, זה לא פשוט כל העניין הזה. אני מי שרוצה מוזמן לקרוא בתחומין כ"ב, כתבתי על זה מאמר, כ"ב זה צריך להיות לפני יותר מ-20 שנה, כתבתי על זה מאמר על חלב נוכרים בימינו, ותראו שם למה זה לא פשוט העניין הזה. אז אבקת חלב בימינו ראוי לא לעשות, וגם הבעיה היום ש גם המתירים דיברו על הפקת חלב, והיום יש המון רכיבי חלב נוכרים, שהם לא בדיוק הפקת חלב, ודינם יכול להיות שונה, אבל זה סיפור כבר ארוך ומסובך, נשמור אותו אולי לפעם אחרת. שלום.